יום שלישי לפרשת בשלח, פרק י' פסוק ט"ו. כאן מדובר שעם ישראל כבר עומדים במצב שהם רואים את הים מלפניהם ורואים את פרעה מאחריהם, ואז הם עומדים ומתפללים ויצעקו בני ישראל אל השם. משה רבינו אמר להם, אתם תחרישון, אבל משה רבינו בעצמו הוא התחיל להתפלל. היום אמר אדוני אל משה, מה תצעק אליי? דבר על בני ישראל וישאו. מסביר רש"י, מה תצעק אליי? למדנו שהיה משה עומד ומתפלל, ומשה רבינו רצה להאריך בתפילה. לכן גם הקדוש ברוך הוא מתייחס אליו בביטוי, בלשון עתיד, הוא לא אומר לו, למה צעקת? אלא מה תצעק? למה אתה מתכנן עכשיו להתחיל להתפלל? אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא עת אתה להאריך בתפילה, שישראל נתונים בצרה. וכאן אנחנו רואים שהתפילה של משה רבינו, כל מה שהוא מתפלל, אם הוא יאריך בתפילה, אז הוא יענה רק בסיום תפילתו. אז במילא, אם הוא יקצר בתפילה, אז מיד תבוא הישועה, אז לכן אין מקום להאריך, ישראל בצרה, תקצר בתפילה ומיד תענה והעסק יתקדם. דבר אחר, פירוש נוסף, מה תצעק אליי? אז כאילו לא כתוב כאן עם א' אלא עם עין, כאילו כתוב מה תצעק עליי. המילה עליי זה כתשובה על מה תצעק, כפי שרש"י מפרט, עליי הדבר תלוי ולא עליך. זאת אומרת, מה אתה מתפלל כאילו שזה תלוי בך? זה תלוי בי, אני כבר אדאג לעניין, אתה לא צריך, זה לא באחריות שלך כרגע. כמו שנאמר להלן, כמו שיש פסוק שאומר אצל הנביא ישעיהו, על בניי ועל פועל ידיי תצבוני. זאת אומרת, אתם צריכים לדאוג לי, לדאוג ולבקש ממני שאני אדאג לבנים, אתם צריכים לבקש, אני מצידי כבר האחריות שלי לעשות את זה. דבר על בני ישראל וישאו, אין להם אלא לישא. לא כתוב דבר על בני ישראל, שאו. כאילו עכשיו אני נותן לך ציווי חדש שלא ידענו את זה קודם, אלא דבר בני ישראל וישאו, זאת אומרת הנסיעה כבר דבר המתבקש מאליו, שהתקדמו. יש להם ים שמפריע, אז אומר רש"י שאין הים עומד בפניהם, הם יכולים לנסוע והים לא יעצור. כדאי זכות אבותיהם, זאת אומרת יש מספיק עוצמה בזכויות של האבות שלהם, אברהם, יצחק ויעקב, והם יש את הזכות של בני ישראל עצמם, והאמונה שהאמינו בי ויצאו, זה שהם האמינו, כמו שכבר קראנו בפרשת שמות, כתוב ויאמן העם, זה שהם האמינו ויצאו. מה זה ויצאו? למדנו את זה בימים הקודמים, שבני ישראל, הביא רש"י את הפסוק לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, כן? אז עם ישראל יצאו באופן כזה שלא לקחו אפילו צידה לדרך, כי היה להם אמונה מוחלטת. האמונה הזו שיש לבני ישראל, היא, יש לה כוח כזה לקרוע להם את הים. זאת אומרת, הים היא קרה בגלל העוצמה של האמונה שלהם, הזכות שלהם וזכות אבותיהם. פסוק ט"ז, ואתה ערם את מצך ונטה את ידך על הים ובקעהו, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. ואני הנני מחזק את לב מצרים, ויבואו אחריהם, ויכבדה בפרעה ובכל חילו ברכבו ובפרשיו. כמו שכבר למדנו, תזכרו שהמילה ויכבדה, שהקדוש ברוך הוא אומר, כשהוא עושה דין ברשעים, אז שמו מתכבד ומתגדל על ידי זה. וידעו מצרים כי אני אדוני, ויכבדי בפרעה ברכבו ובפרשיו. עכשיו מתחילה התורה לתאר איך בפועל מתחיל העניין של קריאת ים סוף. עד פה היה רק ציווי, תרים את מתך ואני אעשה ככה וידעו ככה. עכשיו מתחיל פסוק יתת, הוא מספר, וישא המלאך האלוהים ההולך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם, וישא עמוד הענן מפניהם ויעמוד מאחריהם. מסביר רש"י, הוא אומר ככה, קודם כל, יש לנו כאן תיאור בפסוק על המלאך ועל עמוד הענן, וסיום התיאור על עמוד הענן יהיה בפסוק חף. גם המלאך כתוב שמה עשה המלאך, הלך מאחריהם. גם על עמוד הענן, שאנחנו יודעים שהוא היה הולך ביום לפניהם, ובלילה הוא היה מסתלק בכלל, ככה למדנו הרי בימים הקודמים. פה מה קרה? שעמוד הענן בלילה הולך גם מאחריהם. נקרא את רשי על פסוק יוטט, גם על פסוק חף, יהיה לנו תמונה מושלמת מה המטרה בכל זה. קודם כל רשי מתייחס למלאך שכתוב הילך מאחריהם. מה המטרה אומר רשי? להבדיל בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל, ולקבל חיצים ובליסטראות של מצרים. המלאך הזה בא פשוט לתת הגנה לעם ישראל, מכיוון שהמצרים זורקים עליהם אבנים, כל כלי מלחמה, חיצים, אז המלאך בא לעצור שלא יפגע באף יהודי שום חץ שהמצרים זורקים עליהם מאחור. עכשיו רש"י מתייחס למה כתוב מלאך האלוקים, הוא אומר רש"י כך, בכל מקום הוא אומר מלאך השם. כל פעם שהיה לנו בתורה, היה לנו גם כן בספר בראשית, שם שהמלאך התגלה להגר אחרי שאברהם שלח אותה מהבית, כתוב הימצאה מלאך השם, כן? למה פה כתוב מלאך האלוקים? וכאן מלאך האלוקים, נראה שהוא אומר אין אלוקים בכל מקום אלא דין. אלוקים זה שם של דין. למה פה זה כתוב אלוקים? מלמד שהיו ישראל נתונים בדין באותה שעה. היה זמן שהיה דין חלילה גם על עם ישראל, אם להינצל, אם לעבד עם מצרים, כמו שכתוב, שלמרות שבעצם קודם קראנו ברשי, שרשי אמר שכדאי זכות אבותיהם והם והאמונה שהם מינו בי ויצאו, ככה קראנו קודם ברשי, אבל היה להם ביחד עם זה גם שהם התרעמו. מה הם התרעמו? המבלין קברים במצרים וכולי, מה שקראנו אתמול. אז איך הם התרעמו? זה מיד הכניס אותם למצב של דין. אז זה היה מלאך השם, שהוא כאן נקרא מלאך האלוקים, הוא הלך מאחוריהם, המטרה היא להגן עליהם מהחיצים. מה היה המטרה של עמוד הענן? אומר רש"י, וישא עמוד הענן כשחשיכה. הרי עמוד הענן מתי היה הולך? ביום, ככה קראנו.
נכון.
עכשיו, כשנהיה חושך, כשנהיה לילה, והשלים עמוד הענן את המחנה לעמוד האש, הרי למדנו שעמוד הענן עושה חפיפה. מתי שעמוד האש מגיע, רק אז עמוד הענן מסתלק. אז מתי שעמוד הענן השלים את התפקיד שלו עד שעמוד האש יגיע ועמוד האש יחליף אותו, לא נסתלק הענן כמו שהיה רגיל להסתלק ערבית לגמרי. תמיד כל לילה עמוד הענן היה מסתלק, בכלל לא היו רואים אותו, והיה מגיע היום הבא לבוקר עלות השחר, עמוד הענן היה מתחדש. אלא מה עשה באותו הזדמנות עמוד הענן? נסע והלך לו מאחריהם. למה הוא הלך מאחריהם? להחשיך למצרים. היה לו כרגע מטרה לגרום שיהיה למצרים חושך, יותר מחושך של לילה, כפי שמופיע, הרי למדנו בפרשה קודמת, שכל מכה ומכה לקחה שבעה ימים. כן? שלושה שבועות היה התראה, והדב על המכה הייתה השבוע. מכת חושך, כל מכה. מכת חושך, כתוב עליה בתורה שהיא הייתה שלושת ימים ושלושת ימים. אז ביחד יש לנו שישה ימים. חסר לנו לכאורה יום אחד להשלים את המכת חושך למצרים. פה, בלילה הזה, קיבלו המצרים את ההשלמה של המכת החורמים המפרשים. נראה את זה עוד מעט בהמשך רש"י. הפסוק חף עוד הפעם את הנקודה הזו שהחושך הזה שהיה למצרים. נמשיך על הפסוק חף. ממשיך לתאר לנו את הפעולה של העמוד הענן שהוא עכשיו הולך מאחוריהם. ויבוא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל, ויהי הענן והחושך, ויער את הלילה, ולא קרב זה אל זה כל הלילה. כפי שרש"י יסביר שמה שכתוב ויהי הענן והחושך ויער את הלילה, זה שתי משפטים שחסר באמצע מילת קשר. נקדים ונאמר, ויהי ענן והחושך, למי היה ענן וחושך? למצרים. ויער את הלילה, מי? זה עמוד האש, העיר את הלילה מקדימה. בוא נראה את הרש"י. אומר רש"י, ויבוא בין מחנה מצרים משל למהלך בדרך, ובנו מהלך לפניו. באו ליסטים לשבותו. באו לסטים מקדימה, רוצים לקחת את הבן בשבי. נטלו מלפניו ונתנו לאחריו. אז האב מחפש הגנה לבן מהליסטים שבאים מקדימה. בא זאב מאחריו, עכשיו צריך הגנה מאחור, נתנו לפניו. באו ליסטים לפניו וזהו זאבים מאחריו, עכשיו יש להם את שתי הבעיות יחד, נתנו על זרועו ונלחם בהם. מה הנמשל? הליסטים שבאו מקדימה זה המדבר. היהודים הולכים, יש להם מדבר. יש מדבר, אז צריך לחשוב מה עושים. להציל אותם מהמדבר. אז יש לנו ענן ששומר עליהם. הזאב שבא מאחור זה המצרים שהגיעו. באו המצרים, צריך עכשיו לטפל בהם. עכשיו יש לנו בעיה שיש לנו גם מצרים מאחור וגם ים מקדימה. אז פה צריך להרים אותם למעלה. כך מסיים רש"י ומביא את הפסוק שכתוב אצל הנביא הושע, ואנוכי תרגלתי לאפרים כחם על זרועותיו. ופה בעצם רש"י מרמז לנו מה אם כך היה התפקיד של עמוד הענן שהלך מאחור, כשהיה לנו גם מלאך שהלך מאחור, כמו שקראנו פה קודם בפסוק יוטט. אז רש"י על פי ההסבר הזה משלים לנו את התמונה, ואז יוצא כך שבתחילה כשהגיעו במצב כזה שהמצרים זורקים עליהם חיצים ובליסטראות, זה כמו הזאב שבא מאחור, בא מלאך והולך מאחור להגן. עכשיו כשהתווסף לנו בעיה חדשה, לא רק שהמצרים מאחור אלא הם צריכים להיכנס לים והים הוא מקדימה, אז המלאך כבר הוא לא נמצא מאחור, אז המלאך יש לו תפקיד לרומם אותם שהם יוכלו לעבור בים ולא לטבוע, ואז המלאך מרומם אותם ועמוד הענן מאחור דואג שלא יהיה חיצים ובליסטראות ויחשיך למצרים, ועמוד האש מקדימה מהיר להם את הדרך. ואז יוצא ששלושת הפעולות הללו זה מרומז ברש"י איך התפקידים הסתדרו גם למלאך וגם לעמוד הענן. ויהי הענן והחושך שכתוב בפסוק, אז כמו שאמרנו בעל פה, אומר רש"י מילה אחת למצרים, שזה לא כתוב בפסוק, אבל זה ברור שהענן והחושך זה למצרים שהיו מאחור. ויער, מה שכתוב בפסוק, ויער את הלילה, מי יאיר? אומר רש"י ויער, מוסיף רש"י, עמוד האש, את הלילה, למי יאיר? לישראל. והלך לפניהם כדרכו ללכת כל הלילה. עמוד האש הלך מקדימה כמו שכל לילה עמוד האש היה הולך מקדימה. והחושך של ערפל לצד מצרים, היה למצרים חושך של ערפל, שכאן שוב כמו שאמרנו קודם, זה לא מדובר על החושך של הלילה, כי באותו לילה היה לילה לא רק למצרים, אלא לילה היה לכל העולם, בלילה יש חושך לכל העולם. אלא פה מה שכתוב והיה ענן והחושך, זה חושך מיוחד שהפיל ועשה ערפל רק למצרים, משהו שלא היה בכל העולם, שזה בעצם השלים את את הסיום של מכת חושך שהיה להם רק 6 ימים במצרים, פה זה השלים את המכה. ולא קרב זה אל זה, מי לא קרב למי? מחנה. אומר רש"י מחנה אל מחנה, מחנה מצרים לא התקרב למחנה ישראל, לכן כתוב זה אל זה לשון יחיד, לא מדובר כאן על אדם בודד שלא התקרב לאדם בודד, אלא המחנה כולו אפשר להתייחס אליו בלשון יחיד. סוג חפה ויית משה את ידו על הים ויולך אדוני את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את הים לחר חרבה ויבקו המים. מרשי ברוח קדים עזה, רוח קדים כבר למדנו במכת הארבה שזה רוח מזרחית, ולמה קוראים לזה רוח קדים עזה? זה לא שבאותו לילה היה משהו מיוחד לעזות של לעוצמה של הרוח המזרחית, אלא אמר רש"י ברוח קדים שהיא עזה של הרוחות, תמיד רוח קדים תמיד זה רוח שהיא חזקה. יותר חזקה היא הרוח שהקדוש ברוך הוא נפרע בה מן הרשעים, שנאמר מביא רש"י מספר פסוקים שבכולם רואים את ה... איך שהוא נפרע מרשעים והוא תמיד מזכיר רוח קדים. כתוב הפסוק אומר בירמיהו ברוח קדים אפיצם, או מביא רש"י מיושע יבוא קדים רוח השם, אחר כך מביא רש"י מיחזקאל הנביא רוח הקדים שברך בלב ימים, הפסוק האחרון מישעיהו הגה ברוחו הקשה ביום קדים. אז גם פה זה אותו רוח קדים שתמיד הוא נפרע מן הרשעים באותו רוח. ויבקו המים, איזה מים אומר רש"י? לא רק הים נבקע, כל מים שבעולם, איפה שרק היה מים באיזשהו מקום בעולם, אמר האדם היה בקצה העולם והחזיק כוס מים, פתאום המים שבכוס שלו בקצה העולם נחצה לשניים. למה? המטרה, כל המעיינות וכל המים, איפה שרק יש מים, אומרים את זה בתהילים, יש פרק האנזיים שהזכרנו את זה כבר, שהוא מביא הרי את התיאור של המכות, עכשיו הכתוב בתהילים, ראוך המים אלוקים, ראוך המים יחילו, יחילו, זאת אומרת, יקבלו חיל ופחד, מה כתוב? אף ירגזו תהומות, זאת אומרת, כל המים שבעולם נבקעו באותו הזדמנות. מה המטרה של הדבר? כדי שבכל העולם ידעו שעכשיו מתרחש משהו מיוחד לעם ישראל. פסוק חב"ת, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. וירדפו מצרים, ויבואו אחריהם כל סוס פרעה, רכבו ופרשיו אל תוך הים. אומר רש"י, זה שהתורה אומרת כאן כל סוס פרעה, לכאורה היה יכול להיות כתוב יותר בקיצור, יכול להיות כתוב כל רכב פרעה ופרשיו, ואנחנו נבין לבד שהפרשים, הרכבים, נוסעים עם סוסים. מה חשוב להדגיש לנו את המילה כל סוס פרעה? אומר רש"י, זה בא להדגיש לנו, כפי שהוא מפרט, וכי סוס אחד היה, מגיד שאין כולם חשובים לפני המקום אלא כסוס אחד. פסוק כ"ד, ויהי באשמור את הבוקר, וישקף אדוני אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן, ויהם את מחנה מצרים. אומר רש"י, באשמור את הבוקר, מה זה אשמור את הבוקר? כל שלושת חלקי הלילה קוראים אשמורת. הלילה מתחלק לשלושה חלקים, כל ארבע שעות זה חלק, וכל חלק הזה קוראים לו אשמורת. ואותה שלפני הבוקר קורא אשמורת הבוקר. החלק האחרון קוראים לו אשמורת הבוקר, כי הוא החלק שהוא סמוך לבוקר. למה קוראים לחלק הזה אשמורת? אז רש"י נותן גם הסבר, ואומר אני, לפי שהלילה חלוק למשמרות שיר של מלאכי השרת, קט אחר קט לשלושה חלקים. המלאכים הרי אומרים שירה, לכל מלאך יש לו את הזמן שלו מתי הוא צריך להגיד שירה. למדנו כבר שהיה המלאך שיעקב עיכב אותו, והמלאך בבוקר ביקש לאסוף, תעזוב אותי, אז מה הוא אומר? שמה, אני צריך למהר להגיד שירה. כל מלאך יש לו את הזמן שלו מתי הוא אומר שירה. אז מכיוון שהחלוקה של כיתות מלאכים הם לשלושה חלקים, לכך קרוי אשמורת. מה פירוש אשמורת? אשמורת זה הוא שומר את הסדר, או הוא בא למשמר שלו, כן? זה הסיבה שקוראים לזה אשמורת.
לקדושה שאנחנו עושים, השירה של המלאכים.
עכשיו מסיים רש"י ואומר, וזהו שתרגם אונקלוס מטרת. אונקלוס מתרגם את המילה אשמורת, מה זה מטרת? ככה הוא מתרגם. מטרת זה במשמעות של חלק.
מטרת ספרה.
מטרת ספרה זה החלק של הלילה. מה זה וישקף? וישקף אומר רש"י ויבט. כלומר, פנה עליהם להשחיתם. כי למדנו כבר בספר בראשית, כשהמלאכים הלכו להפוך את סדום ועמורה, שם יש לשון שכתוב וישקף על פני סדום. שם רש"י מביא שכל השקפה, איפה שכתוב במקרא את הביטוי השקפה, זה לרעה. חוץ מפעם אחת ויחידה, שכתוב השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, הוא מברך את עמך ישראל, שזה כתוב מתי שאנחנו אומרים, מביאים ביקורים, אומרים שהבאנו מתנות לעניים, אז פעם היחידה מתחלף השקיפה מרעה לטובה, אבל בדרך כלל השקיפה זה לרעה. אז גם פה אומר רש"י, וישקף ויבט, כלומר, פנה להם להשחיתם. ותרגומו, איך אונקלוס מתרגם את המילה וישקף? ואיסטחי. מה זה ואיסטחי? אומר רש"י, אפו לשון הבטה. ואיסטחי זה פירוש הבטה. מביא רש"י הוכחה שאיסטחי זה לשון של הבטה. כמו, כתוב שדה צופים. שדה צופים כתוב אצל בילם ובלק, שהוא לקח אותו שם לשדה צופים. מה זה צופים? מקום שאפשר לצפות ולראות מה קורה, ושם השומר של העיר, לא בגשמיות, השומר של העיר יש לו את הבודקה, את הצפית, שהוא עומד ורואה מה קורה, אם באים חלילה האויבים, שיראה את זה עמדת הצפית, זה נקרא שדה צופים. איך מתרגם שם אונקלוס את המילה צופים? השדה זה חקל, חקל זה שדה. איך הוא מתרגם את המילה צופים? סחוטה. סחוטה זה מלשון להבט, להסתכל. אז רואים שאותו מילה שכאן הוא מתרגם ואיסטחי, שם הוא מתרגם סחוטה, זה אותו מילה, אותו שורש, רק בהטייה שונה. בעמוד אש וענן, מה זה עמוד האש וענן? מה היא כאן עכשיו, נהיה כאן חיבור בין העמוד, הרי בדרך כלל עמוד האש וענן יש להם מיקומים נפרדים. אז אומר רשי, ומה קשור כאן למחנה מצרים? הוא השקיף עליהם בעמוד אש וענן. אומר רשי דבר כזה, עמוד ענן יורד ועושה אותו כתית. הרצפה של הים, הרי עם ישראל עברו ביבשה, יבשה פירושו שזה היה יבש, יבש לגמרי, כן? אחרי שהמצרים נכנסו, אז עשה הקדוש ברוך הוא דבר כזה, קודם כל עמוד הענן ירד ועושה אותו כתית, שהרצפה של הים תהיה כמו
בוצי.
ואז מה זה יגרום? נראה את ההמשך. חוץ מזה שזה יגרום, מה שנאמר, שטובעו בים סוף, שטבעו כאילו בתוך בוץ, אבל יש בזה מטרה נוספת. ועמוד אש מרתיחו, עמוד האש יורד והוא מרתיח את הטיט, ותלפי סוסיהם משתמטות. סוסים, כשהם דורכים על טיט רותח, אז הטלפיים שלהם, שזה נמצא ברגליים, הן פשוט משתמטות ונושרות מהרגליים שלהם, מהחום של הטיט.
הפרסות.
כן. זה משתמט, אז במילא זה הייתה המטרה, שקודם כל הסוסים יקבלו ברגליים שלהם רתיחה, ומה יהיה ההמשך? ויהם את מחנה מצרים, כתוב בפסוק. מסביר רש"י, מה זה ויהם? לשון מהומה, השתורדישון בלז, נכנסו להלם. אומר רש"י, ערבבם, פשוט ערבב אותם, נטל סגניות שלהם. סגניות זה נקרא את השכל שלהם, לקח להם את החוכמה שלהם. ושנינו בפרקי רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, כל מקום שנאמר בו מהומה הרשת קולי, וזה אב לכולן. המקור שמהומה קשור עם רש, ורשי פסוק מספר שמואל, ויראם השם בקול גדול על פלישתים ויהומם. אז מה שנאמר פה ויהם, זה נהיה פשוט רעש, נהיה שם צעקות גדולות, רעש גדול באותו רגע.
עדיין לפני שהוא סגר עליהם.
עוד לפני הסגירה. ומה קרה? ויסר את אופן מרכבותיו, וינהגהו בכבדות, ויאמר מצרים, הנוסה מפני ישראל, כי אדוני נלחם להם במצרים. אז אומר רש"י, ויסר את אופן מרכבותיו, עדיין הם נוסעים אחריהם בתוך הים. ואמרנו שהחלק התחתון
בוער.
הוא בוער, הוא חם. אומר רש"י, מכוח האש נשרפו הגלגלים, ואז אם הגלגלים נשרפו, אז המרכבות נגררות, הסוסים רצים, גוררים אחריהם את היושבים, לא באופן נעים עם גלגל אלא זה נגרר, והיושבים בהם נעים ועבריהם מתפרקים. זה נסיעה בכלל לא נעימה, שאתה נגרר במהירות ולא על ידי גלגל. והנהגהו בכבדות, ההנהגה הזו הייתה בכבדות. מה הכוונה בכבדות? בהנהגה שהיא כבדה וקשה להם, היה להם נסיעה מאוד מאוד לא נעימה. למה זה קרה? מסיים רק שהוא אומר, במידה שמדדו ויכבד ליבו ובעבדיו, אף כאן והנהגהו בכבדות. באותו דרך שהם נהגו עם עם ישראל, נהג איתם הקדוש ברוך הוא בחזרה.
מידה
כנגד מידה. נלחם להם במצרים. מה הכוונה במצרים? אז זה נביא רש"י שני פירושים. פירוש אחד, במצרים, שהמצרים אמרו, הקדוש ברוך הוא נלחם במצרים, אז בואו נברח מפה. דבר אחר, מה זה במצרים? בארץ מצרים. שכשם שאינו לוקים על הים, כך לוקים אותם שנשארו במצרים. המצרים שלא יצאו לדרך לרדוף אחרי היהודים, לא ניצלו מהמכה הזו שצריכים לקבל על קריאת ים סוף. אלא הם קיבלו את המכות שלהם במצרים. לא מתואר כאן בתורה באיזה צורה הם קיבלו את זה.
כל מצרים
קיבלו את המכות שלהם באותו הזדמנות.